הזכרתי אתמול את המונח צבע אבודה בסיפור שג'ק קורנפילד מתייחס אליו, סיפור על האבודה מזהב שהתגלה בתוך הפסל הענק הזה של החיימר. ובעצם הרבה מהעבודה שאנחנו עושים פה, וזה גם בהמשך לשיחה על ההתניות, הרבה מהעבודה שאנחנו עושים פה, זה כמו שתיאר הבודה, זאת הדרך ההדרגתית של הפיתוח, של הטיפוח, של איכויות שהן מיטיבות איתנו, הן עוזרות לנו לחלץ את החופש, או לחלץ אל החופש, נגיד ככה. אנחנו נוהגים לדבר על ארבע איכויות של לב. על אהבה, על חמלה, על שמחה בשמחת הזולת, או פרגון, שמחה והערכה, והאיכות הרביעית זאת האיכות של השתוות הנפש, איזון. והתפיסה היא שכולן ועוד הרבה אחרות בעצם מצויות בנו כבר. וחלק גדול מהעבודה שאנחנו עושים, העבודה המדיטטיבית, היא עבודה של פיתוח, של טיפוח. כשדיברנו על השיחה, על הנושא של האינסייט, של התובנות, הזכרתי את הדימוי של הגינה, שאנחנו מנקים קודם. אולי עוקרים מהשורש, נטיות שהן פחות מיטיבות איתנו, גורמות לנו לסבל. השלב הבא, השלב של התמנת הזרעים באדמה ואחר כך השקיה שלהם, טיפוח של מה שכבר קיים ופיתוח או לעזור לגדול למה שעוד שתיל קטן, זה בדיוק העבודה של איכויות הלב. וכשאנחנו עובדים על איכויות הלב, זה בעצם פרקטיס שהוא משלים את הפרקטיס של הויפאסנה. אם בויפאסנה אנחנו מסתכלים על הדברים כמות שהם, אפשר להגיד בלי ידיים, לא נוגעים, נותנים להם להיות, מכירים אותם, מזהים אותם, רואים אותם לעומק, אבל לא מתערבים שם. העבודה של פיתוח וטיפוח היא עבודה אחרת. אנחנו עושים משהו מכוון, מתוך התפיסה שזה בכלל לא משנה מה ברגע זה הלב שלנו מכיל. אנחנו יכולים, עם מה שיש לנו, עם מה שיש בנו, במדרגה שיש בנו, להעצים את האיכויות האלה. אחד המושגים שמשתמשים בהם, אני לא חושבת שהבודה דיבר על המושג הזה, אני חושבת שזה מושג מאוחר יותר, שהופיע די הרבה זמן אחר כך, אבל בכל זאת זה מושג שמשתמשים בו די הרבה, זה מושג שנקרא עליה, עליה וג'ננה, שזה המחסן, מחסן תת-קרקעי, אפשר להגיד, כמו הסאב-קונשס, שמכיל בתוכו את כל הזרעים, את כל האיכויות שיש בנו, את המוצלחות, הפחות מוצלחות, את אלה שעוזרות לנו להשתחרר, שמובילות אותנו לכיוון של השחרור, ואת אלה שלא, את אלה שמערפלות את התודעה שלנו. הן מכילות את המחסן הזה, מכיל את הזרעים של ה-greed, hatred ו-delusion, מה שנקרא שלושת הרעלים בבודהיזם, הדברים שממסכים את התודעה שלנו. זה איזשהו מודל שאני חייבת להגיד שתיקחו אותו בערבון קצת מוגבל. גם הוא לא במדויק משקף את האמת. זה מודל, אבל זה מודל שאני מוצאת שמאוד מאוד עוזר. מאוד עוזר. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שקריסטופר קצת הזכיר את זה בשיחה שלו, את התחושות למשל של חוסר ערך. שאנחנו לא מספיק טובים, או שבחיים לא נגיע לאהבה, לחמלה. איפה אנחנו ואיפה כל הדברים האלה? והמודל הזה יכול מאוד לעזור לנו בכיוון של עידוד. זה לא משנה איפה אנחנו נמצאים עכשיו. מה שמשנה, הדבר היחיד שמשנה, זאת הנכונות שלנו להשקיע את האנרגיה, להשקיע את המאמץ, לעבוד על הדברים. ומכיוון שזה המודל, אז אנחנו יכולים לזהות אותו לא רק בעצמנו, אלא בכל אחד אחר, על פני העולם הזה, על פני כדור הארץ. בכל אחד, לא משנה מי הוא, לא משנה איפה הוא, לא משנה מתי הוא חי, יש את אותן איכויות ואת אותה יכולת לפתח את האיכויות שמשחררות את הלב, שמובילות לשחרור, להצמית, להחריט מן השורש, לקרות, ככה לעקור, להשריש, לא, סליחה, לשרש, לעקור מן השורש, לשרש את האיכויות שגורמות לסבל, חמדנות, שנאה, בורות. הרבה פעמים יחד עם זאת נדמה לנו שהדברים הם מאוד שחור לבן. קריסטופר דיבר על זה בשיחה אחרי צהריים, הנטייה המובהקת של המיינד שלנו לעשות חלוקות כאלה, לטובים ורעים, למשל. הם עשו ככה וככה וככה, זאת אומרת, הם זוכים לתווית, לכותרת של הרעים. אנחנו, אם אנחנו היינו הקורבנות, אז בכלל, אבל גם כמשקיפים מן הצד, זוכים לכותרת אחרת של הטובים. הלוואי שזה היה כל כך פשוט. מכירים את הסופר אלכסנדר סולג'ניצ'ין? כתב את אגף הסרטן, סופר רוסי של פעם. הוא אמר על זה דבר נורא יפה. אם רק היה הדבר פשוט כל כך, אילו רק היו אי שם אנשים רעים שזוממים בחשאי ומבצעים מעשי רשע אל-קאידה, וכל שנדרש היה פשוט להפריד בינם לבינינו ולהרוס אותם. אבל הקו המפריד בין טוב לבין רע עובר בתוך ליבו של בן אנוש. ומי מוכן להרוס פיסה מליבו שלו? אז זהו, שהבודה היה מוכן. ומה זה להרוס פיסה מהלב שלנו? זה להוציא, לעקור מהשורש את הנטיות שאנחנו מזהים כלא מיטיבות איתנו ועם האחרים. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על איכויות הלב, ובעצם זאת הגישה המסורתית, לפני שאנחנו מתחילים ללמוד ולתרגל אהבה וחמלה, אנחנו בעצם מתחילים עם האיכות של הסליחה. והיום ערב יום השואה. אנחנו ככה ראיתם בטח את הפתק, יש טקס בקיבוץ. קריסטופר הלך לטקס בקיבוץ, בטח הוא יחזור מלא חוויות, פעם ראשונה שלו. ובשביל, אני חושבת בשביל רובנו, אם לא בשביל כולנו, זה יום משמעותי. זה יום שמשנה לשנה אנחנו שוב ושוב, כמו חוזרים על מאשררים איזשהו אתוס, סיפור. כל פעם יש, בכל שנה יש זווית קצת אחרת. את הסיפור כולם מכירים. אבל יחד עם זאת, זה כאילו בלתי נתפס. איך אפשר להכיל זוועה כזאת? במשך כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה אנשים גרמו כל כך הרבה סבל לכל כך הרבה אנשים אחרים. אם אנחנו מסתכלים אחורה על ההיסטוריה האנושית, אנחנו רואים מעשי זוועות קורים שוב ושוב 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 לאורך ההיסטוריה. וגם מעשים של הקרבה עצמית, של נתינה מופלאה, של אהבה ללא תנאי, של חמלה. אם אנחנו מסתכלים על כל התמונה הגדולה, קריסטופר הזכיר את ג'ואנה מייסי לפני כמה ימים, מורה נפלאה שמדברת על לפני 6 מיליארד משהו, לא יודעת, שנים, שרק התחלנו לצאת מהמים. אם אנחנו מסתכלים על האנושות כעל גוף חי ופועם, כעל ישות אחת, אנחנו יכולים לראות שיש בה הכל, בדיוק כמו שבאנו. ואיפה שאנחנו בוחרים לשים את האנרגיה, את מה שאנחנו בוחרים לפתח ולטפח, זה מה שגדל, זה מה שנותן פירות, זה מה שמשגשג. יש סיפור אינדיאני כזה, אתם בטח מכירים, שהסבא הזקן מספר לנכד על שני זאבים שחיים בתוך האדם, הזאב הטוב והזאב הרע, והם כל הזמן במאבק. והנכד שואל את הסבא, אבל מי מנצח? מי בסוף, מי מנצח? והסבא עונה לו, את זה שאתה מאכיל, זה שאתה מאכיל הוא זה שמנצח. בדיוק, בדיוק, בדיוק אותו דבר. ובמהלך הימים האלה שלנו יחד, אנחנו מאכילים המון, המון, המון את הזאבים, את הזאבים הטובים שלנו. הריכוז מתפתח, תשומת הלב מתפתחת. בלי שבכלל נשים לב, דיברנו על זה שהרבה פעמים אנחנו לא יודעים באיזה שלב של התהליך אנחנו נמצאים, אבל הדברים מתפתחים בנו. בעצם היותנו בתוך סנגה כזו שמתרגלת, ויש פה די הרבה אנשים, אני ספרתי, בערך שליש מהריטריט הזה, די הפתעתי, בערך שליש מהאנשים שיושבים בריטריט הזה, המשיכו מריטריט קודם. זאת אומרת, הריטריט הזה הוא ממש כבר צף על מומנטום של הרבה הרבה ימים אחרים של תרגול, ולא סתם יש מין אווירה כזאת מיוחדת בעולם. והרבה פעמים מה שעוזר לזאב הטוב, כן, שבתוכנו, מה שעוזר להכיל אותו, זה דווקא לדעת את היכולת האנושית שיש בכל אחת ואחד מאיתנו לפתח את האיכויות האלה של הלב. כולנו מכירים, כולנו שמענו על ויקטור פרנקל, הוא כתב את האדם מחפש משמעות, ניצול, בעצמו ניצול מחנה ריכוז, והוא אמר, אנו שחיינו במחנות הריכוז זוכרים את אלו שהלכו בין הצריפים, ניחמו אחרים והעניקו להם את פת לחמם האחרונה. אולי הם היו מתי מעט, אבל מעשיהם הוכיחו היטב שאפשר לקחת מאיתנו הכל פרט לחירות האנושית האחרונה, החופש לבחור את הרוח הנכונה שבעזרתה מתמודד עם כל מצב ומצב. אז הרוח הנכונה, הרוח הנכונה, מה שויקטור פרנקל התייחס אליו, אליה, כל כך יפה, זה אותה רוח שעוזרת ללב שלנו במקום להינעל, להיפתח, במקום להיסגר, לפרוח, ללבלב, במקום להכיל שנאה וזעם וטינה וכעס, ולפעול אותם, להכיל את הזאבים האחרים הטובים, הזאבים הלבנים, אהבה, חמלה, בכולנו יש את הזרעים האלה. מה אנחנו עושים עכשיו? איך אנחנו עוזרים לזה עכשיו להיות? אז אני רוצה להזמין אתכם לעמוד. אפשר לעצום את העיניים, לקחת נשימה עמוקה, ובואו נשהה כמה זמן ביחד בתנוחה הזאת של העמידה. מרגיש את המשקל של הגוף, אם יש מתח בכתפיים או בגב, אפשר להרפות, לשחרר. ולעמוד רק בשביל לעמוד. להכיר את עצמנו בתנוחה הזאת. תנוחה מלאת כבוד, כמו עץ גדול. פשוט עומד. אפשר לשים לב לנשימה בגוף. באיזשהו מקום, בעצם העמידה שלנו, אנחנו מאכילים כאן את הזאב, איזשהו זאב טוב. עומדים נינוחים, קשובים על מקומנו, זקופים, ישרים ונחים. לפעמים המשמעות של סליחה זה פשוט ויתור על התקווה לעבר טוב יותר. יש משהו במוחה של העמידה, שזה קצת כמו התרסה נגד הזרם השגור של האירועים בחוץ, בפנים, מה שהבודה קרא לו ללכת נגד הזרם, קצת כמו דגי סלמון, אם תרצו. מה שמנחה אותם זאת הכמיהה למשהו שהם אף פעם לא פגשו עדיין, ובמעלה הזרם הם מתקדמים במקום שהם עוד אף פעם לא היו בו, אבל משהו בפנים מספר להם שהוא קיים. What can be more dignified than this? A human being standing on this earth. מוזמנים להתיישב בחזרה. ובעיניים עצומות להזמין את תשומת הלב לאזור של הלב. עם כל שאיפה אנחנו יכולים להרגיש את ההתרחבות, משהו מתרחב בנו עם כל שאיפה. עם כל נשיפה אנחנו מוזמנים לאיכות של הרכות. שאיפה ההתרחבות. נשיפה, רכות. תנו לקצב של הלב לקחת אתכם. בלי לכפות שום דבר על החוויה, אלא כמו להזמין. הזמנה פתוחה. התכוונות. שאיפה. התרחבות. נשיפה. רכות. אם אנחנו מרגישים איזשהו מחסום בלב, אולי זיכרון כואב, אולי רגש של עצב או כעס או דחייה, יחד איתו, יחד איתם, עם הנשימה, התרחבות, רכות. אם אנחנו מאתרים בלב פגיעות ישנות או עכשוויות, מישהו שפגע בנו, שהכאיב לנו, הלב יתכווץ בעדינות בעדינות, להזמין אותו לתנועה ההפוכה. התרחבות, רכות. להרפות במודע ובאומץ מציפורני מעשיו של מישהו אחר. לשחרר את הלב. אין פירוש הדבר לשכוח. אלא רק לא להוציא אף אחד מהלב שלנו. סליחה איננה כניעה. זו החלטה מודעת לחדול לפתח טינה. והיא כוללת שמיטת חוב, ויתור על ההחלטה הנחושה להשיב מידה כנגד מידה. אין משמעה שעליכם לוותר על הגנתכם, אלא על הקור שלכם. אחת הצורות העמוקות של הסליחה היא להפסיק לנדות את האחר, לחדול, להרחיק, להתעלם, לנהוג בקרירות, בהתנשאות. ואיך אתם יכולים לדעת אם סלחתם? במקום לחוש כעס, זעם על התקרית, אתם חשים עצב. אתם נוטים לחמול על האדם במקום לכעוס עליו. אתם נוטים לחוש שלא נותר לכם דבר לומר על התקרית כולה. ואתם מבינים את הסבל שהניע את האווירה מלכתחילה. אתם לא מחכים לדבר, דבר לא חסר לכם. אתם חופשיים ללכת. השאיפה, התרחבות, ונשיפה, רכות. כל אחד מאיתנו יכול לשחרר את הלב שלו. כל אחד. לא חשוב בכלל מה עברנו, איפה אנחנו. חשובה הנכונות. זמנים להמשיך את תהליך מתחת לכוכבים, ההליכה.